אני רוצה להיות כנה לגמרי. אני דווקא השתעממתי מקריאת התורה. אני גר כאן בשכונת הזית בשנת תשין סמק ת'. למה כל כך חשוב לי לדעת איפה כל שבט גר ביחס למשכן? למה כל כך חשוב לי לדעת איפה בדיוק כל אחד מכם את האוהל שלו במדבר? מאלה כמה אנשי צבא היו? הרי בסופו של דבר היהודים עכשיו נכנסים לארץ וצריכים לדעת כמה חיילים יש. אבל עלייה שלמה מוקדשת אך ורק לנושא אחד, איפה כל אחד גר סביב המשכן. אבל בוא נחדד את זה שנייה, זה לא סתם שהם גרו. הפרשייה הזאת מתחילה וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור, הקדוש ברוך הוא מצווה אותם במצווה מדאורייתא איפה לגור. מה כל כך חשוב לדעת את מקומות הביור של עם ישראל במדבר? למה זה כל כך חשוב לקרוא את פרשת במדבר עם כל הסטטיסטיקות והמתמטיקה והגיאוגרפיה עד כדי כך שזה מבדיל בינינו לבין החמים? נדמה לי שיש כאן מסר בלתי רגיל לעם ישראל, ורציתי להביע את זה בסיפור. את הסיפור הזה פעם סיפרתי בשלום זכר פה בקהילה בהקשר אחר. פעם, לפני השנה הזאת, היו יהודים עשירים. כאשר רצו לצאת לטיול, אז לא באו לארץ. מה לעשות שבתחילת המאה הקודמת לא היה הרבה מה לראות בארץ? הלכו לאירופה. ובין השאר ביקרו אצל גדולי ישראל באירופה, ונכנסו אליהם, ובדרך כלל גם השאירו תרומה. אחד מאותם היהודים עשירים הגיע לאירופה ונכנס לחפץ חיים. והחפץ חיים רצה לשדל אותו לתרום לישיבה ברבי, ואמר לו, בוא אני אראה לך את הישיבה. הם הלכו ביחד לישיבה, ואותו עשיר כמעט התעלף לגמרי. מה הוא ראה? לא היה שם ריבות אחד שהלך עם השני. הכיסא הזה היה בצבע שחור, והכיסא הזה היה בצבע אפור. הכיסא הזה היה בצבע חום, והכיסא הזה היה בכלל בצבע ברות. כל השולחנות, חלקם שפורים, חלקם קטנים, חלקם גדולים. הבימה בכלל היה מצ'וקמק לגמרי. הוא ראה את זה, ראה את החפץ חיים היהודי הקדוש, ואמר לו, כבוד החפץ חיים, אני תועג לישיבה. אני תורם לך את כל הכסף, גם לרהוט חדש וגם להחזקת המקום. החפץ חיים חייך, אמר לו, תודה רבה, הצעה מאוד נדיבה, אבל אני לא מעוניין. היהודי לא הבין, חשב אולי החפץ חיים חושד בו שהוא גנב, אז הוא אמר לו, כבוד הרב, אני כל הכסף שלי הוא כשר לחלוטין, אני תורם לך את הכל כדי שכאשר אתה תהיה ברדין תוכל ללמוד תורה בלי דאגות, אני דואג לישיבה. אמר לו החפץ חיים, אני לא מעוניין. אז היהודי שאל אותו, מה הבעיה? למה אתה לא רוצה את זה? אתה מעדיף לשבת בבית וכל פעם שאיזה יהודי ישיר מגיע לפה אתה משדל אותו לקצת ג'ובות? למה אתה לא רוצה לקבל את התרומה שלי? אמר לו החפץ חיים, אני אראה לך למה. אתה רואה את הכיסא הזה? הכיסא הזה תרמה אלמנה, היא אמרה שבעלה ישב על הכיסא הזה כל שבת וכל יום טוב, הוא עכשיו נפטר, היא רוצה את הכיסא הזה בישיבה. אתה רואה את הבימה? כן, המצ'וקמקת. כן, הבימה המצ'וקמקת. זה תרם לנו הנגר של העיר רדין, מכל השאריות עיצים שיש לו, הוא בנה לנו בימה. ואתה רואה את השולחן הזה, שחצי עומד חצי יושב? זה תרם לנו היהודים משם, שלא היה לו שום דבר לתרום חוץ מהשולחן הישן שלו. הוא בא לישיבה והביא לנו את זה. כמו שאתה רואה, כבוד היהודי העשיר, אני גרמתי למצב שכל העיר רדין שותפה בישיבה. כל העיר רדין מרגיש שיש פה מיקום ומקום בתוך הישיבה הזאת. ואם אתה תבוא ותביא לי את כל הכסף, אז יהיה לי שותפות אך ורק עם אדם אחד, עם מועדון סגור של יהודי עשיר אחד שתרם את הכל. אני מעדיף שיהיה לי מועדון אדיר שבה שותפים כל יהודי רדין. גבירותיי ורבותיי, יש פסוק אחד שיסביר לנו למה כל כך חשוב לדעת איפה כל יהודי גר ביחס למשכן. הפסוק השני שפותח לנו את הפרשייה הזאת של מקומות הדיור, הפסוק אומר, איש על דגלו באותות לבית עבודם יחנו בני ישראל, מנגד סביב לאוהל מועד יחנו. נדמה לי שבפסוק הזה יש לנו הסבר. לא סתם גרו, גרו סביב לאוהל מועד, כי כדי שאוהל מועד יהיה מרכז רוחני עבור העם היהודי במדבר, אתה חייב לתת לכל אחד מיקום ומקום סביב לאותו משכן. אתה חייב לתת לכל יהודי ויהודייה את התחושה שהם חשובים, שהם חיוניים, ולכן סופרים כל אחד בנפרד, ולכן לכל אחד מגיע מקום דיור סביב המשכן. כדי שהמשכן יהיה מרכז רוחני אמיתי של העם היהודי, אתה חייב לתת לכל אחד ואחד מיקום ומקום סביב לאותו אוהל מועד. האלף בית היסודי ביותר של בניין מרכז רוחני היה שכל אחד קיבל את חלקו. כל אחד היה חשוב, ולכן כל אחד לא סתם תקע את האוהל שלו, אלא תקע את האוהל סביב לאוהל מועד. ולכן לאורך כל הדורות, בכל בית מקדש ובכל מקדש מעט שהיה לנו, אנחנו דאגנו לכך שאכן בסופו של דבר זה לא יהיה מועדון סגור, זה יהיה מועדון פתוח. הרי בבית המקדש לא היה רק קורבנות ציבור, היו גם קורבנות יחיד. באותו בית מקדש לא היה רק זריקת הדם של הבוקר ובין הערביים, היה גם כן שמחת בית השואבה של כל עם ישראל. נשים, גברים, כולם חגגו איפה? בבית המקדש. כדי שאכן יהיה מרכז רוחני ולא חס וחלילה מועדון סגור אך ורק לכהנים וללוויים, הקדוש ברוך הוא ציווה את עם ישראל שאכן כל אחד יקבל מיקום מוגדר, אבל לא סתם מיקום, אלא מקום מגוריו יהיה סביב לאוהל מועד. לכן במרוצת הדורות לא רק הכהנים והלוויים התפללו לבית המקדש, כל עם ישראל התפלל לכינון המקדש מחדש. למה? כי בסוף תפילת מוסף לא רק אמרנו שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, אלא גם הוספנו את המילים ותן חלקנו בתורתך. וזה לעניות דעתי בקריאת פרשת במדבר. כי כדי שאכן המשכן יהיה מרכז רוחני, לא מספיק להביא לנו את ספר ויקרא, את חומש התורת כהנים, אלא חייבים לתת לנו את ספר במדבר, את חומש הפקודים, כדי שהמשכן לא יהיה מועדון סגור אך ורק לכהנים וללוויים. אתה חייב את ספר במדבר, שבה אנחנו פוקדים את כולם, וכולם מקבלים מיקום במקום סביב לאוהל מועד. וזה אולי יסביר את מה שנעבור ביום שישי הקרוב, ובזה נסיים. ביום שישי הקרוב, אם ירצה השם, אנחנו נחגוג את חג מתן תורה. באמצע כל החגיגות אנחנו קוראים את פרשת ויתרו, שבה אנחנו קוראים על עשרת הדיברות. אם הייתם שואלים אותי איך לחלק את הפרשייה הזאת לחג השבועות, הייתי אומר, בוא ניקח את עשרת הדיברות, נחלק אותה לחמש עליות. מחג מתן תורה, עשרת הדיברות. קצת לפידים ואש, נוסיף גם את זה. אבל מהי מרכז קריאת התורה? שלוש עליות שלמות ביום שישי הקרוב מוקדשות אך ורק לנושא אחד. איפה עמד כל אחד ביחס להר סיני? איפה הכהנים היו? איפה עם ישראל עמד? איפה משה רבינו עמד? שלוש עליות שלמות אנחנו מקדישים בבוקר שיש פה את מגילת רות, את יזכור, שחרית, מוסף, הלל, לא בדיוק תפילה קצרה, לאיפה עמד כל אחד ביחס להר סיני. מה כל כך חשוב לדעת? אבל על פי מה שאמרנו לעמיות דעתי, יש פה חשיבות בלתי רגילה, כדי שחס וחלילה התורה לא תישאר בהר סיני, אלא כל יהודי ויהודייה ירגישו שיש להם חלק בתורה, ושהתורה חוזרת איתם הביתה מהר סיני ולא נשארת בהר. אז כל אחד היה צריך לקבל מיקום ומקום סביב לאותו הר סיני. ובסופו של דבר, לא רק משה רבינו חוגג את חג מתן תורה, אלא כולנו, כי כולנו עמדנו שם, וכולנו היינו חיוניים מספיק שהקדוש ברוך הוא יצווה אותנו איפה לעמוד, כולנו בעזרת השם נחגוג את חג מתן תורה, כדי שאכן התורה תהיה מרכז חיים, כדי שהמשכן יהיה מרכז חייו של עם ישראל. אתה חייב לתת לכל אחד מיקום ומקום. אם ירצה השם, אני מקווה ומתפלל שאכן תוכל להמשיך לבנות את המרכז הרוחני שלנו. לא רק מקום שבה איש על דגלו יחנו בני ישראל, אלא מקום שיחנו סביב לאוהל מועד. שבת שלום.